חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, כוחות צהל ממשיכים לפשוט על כפרים ביהודה ושומרון במטרה למצוא את המחבלים שביצעו את הפיגועים האחרונים וטרם נתפסו. בצהל מפרסמים לראשונה תיעוד נדיר על פשיטות מהסוג הזה, וכך גם דובר צהל מתעד גם את מה שקורה בגבול הצפוני מול החיזבאללה, כאשר החיזבאללה משתמש כל העת בצילומים של אנשי צהל הנמצאים סמוך מאוד לגדר. דובר צהל אומרים כי מדובר בלוחמה פסיכולוגית הדדית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס היום לחוק לגירוש משפחות המחבלים, ואומר כי הוא מדובר בכלי יעיל. אבל היועץ המשפטי לממשלה מיד מגיב ואומר כי מדובר בחוק שאינו חוקתי. כך היועץ המשפטי, גם לגבי חוק ההסדרה השני, אותה אמירה של היועץ המשפטי לממשלה. בתוך כך היום שני לוחמי צהל נפצעים בהתהפכות דחפור במהלך אמון. לוחם נפצע קשה בתאונה אחרת בצפון, וזה ברקע של מבצע מגן צפוני. כל זה מה שקורה בגזרת הביטחון. במקביל לתהליך הזה ברשות הפלסטינית מעריכים כי יש להם מידע מי הוא אחראי לפיגוע, מנסים לשתף פעולה עם ישראל, מפרסמים את תמונה ככל הנראה של איש חמאס ומצביעים עליו כי הוא זה שביצע את הפיגוע באופרה, ומנסים לסייע כביכול לישראל לאתר אותו. עד כמה המידע הזה נכון, בצהל לא מתייחסים ברצינות. ומתפרסמת הידיעה לפטירתה של הגברת רונה רמון, זכרה לברכה, למנתו של האסטרונאוט אילן רמון, שהיה גם טייס חיל האוויר, ואימו של אסף רמון, שנהרג בתאונת אימונים בחיל האוויר, גם הוא טייס. היא היום הלכה לעולמה בגיל 54, לאחר מחלה קשה. בהמשך נדבר גם על הנושאים המונציפליים ברחבי הארץ, כמה התקדמויות קלות, אבל לא משהו דרמטי, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. כמה עניינים היום בזירה הביטחונית. בעוד ונתניהו מנסה לקדם יחד עם הבית היהודי את חוק גירוש המחבלים, ואומר שמדובר בכלי יעיל, היועץ המשפטי לממשלה בולם את החוק הזה, אבל בצהל, בשטח, ממשיכים במצוד במטרה לאתר את המחבל שביצע את הפיגוע באופרה. הרשות הפלסטינית, שאולי החבל קצת ככה נקשר סביב צווארה, מנסה לסייע בכך שהיא מפרסמת איזושהי תמונה ואומרת, זה המחבל שביצע את הפיגוע הזה. מדובר במחבל ששוחרר בעסקת שליט, וברשות הפלסטינית מציעים לישראל סיוע. עד כמה מתייחסים לזה ברצינות, בצהל או לא? אנחנו עם פרשננו לעניין צבא ביטחון קובי פינקלר. שלום וערב טוב לך, קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך. מתייחסים ברצינות, תשמע, הסיפור הגדול הוא באמת המרדף. מדובר בסלח ברגותי, בן למשפחת ברגותי, אחד מבני משפחתו נהרג, חוסל בהתקלות שהייתה ביום רביעי בלילה, כמה שעות לפני הפיגוע הרצחני בגבעת אסף, והוא זה שעומד מאחורי כל מתווה הפיגועים הללו ביהודה ושומרון, בייחוד באזור בנימין, כאשר מדובר במחבל שקושר עצמו גם לחמאס של עזה, שם הוא היה קשור עם מחבלים נוספים בעסקת שליט. ראינו אותו בצילומים מאוד לא מחמיאים מבחינת מדינת ישראל, מאוד מחמיאים מבחינתו עם יחיא סנוואר, שמצדיע לו עבור כל הפעילות שלו למען שחרור אסירים ולמען רצח יהודים וישראלים. ראינו אותו עם סלח ארורי, מי שהיה למעשה בכיר חמאס, ישב בטורקיה, בסוריה, במקומות נוספים. כך שהמחבל הזה הרבה מאוד דם על ידיו והרבה מאוד חוטים הוא קושר בין הקצוות שלו, ולכן כדי לעוצרו, כיוון שהוא מאוד 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 מזיק גם לרשות הפלסטינאית, יחיא סנוואר כידוע ואבו מאזן לא הולכים יחדיו, גם אנשים נוספים בסביבה הזו, בכלל חמאס ופתח לא הולכים יחדיו, והמחבל הזה, האדם הזה מבחינתם, הוא חוליה מאוד משמעותית כדי לפגוע באבו מאזן בתהליך שבונה אבו מאזן ובכל המערכת מסביב לה.
קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החינוך, השר נפתלי בנט, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אבי.
השר בנט, אנחנו שומעים אותך בימים האחרונים, מדבר הרבה על ביטחון, על הגברת התגובה נגד החמאס. השאלה נשאלת, האם מישהו לא עושה את המקסימום שצריך כדי להגן על ישראל? לא שומעים להצטחה?
אני חושב שאנחנו חייבים לשנות דיסקט, ואנחנו עובדים עדיין בראש קצת אוסלוי, אם אתה שואל אותי, ועוד לא הבנו שרק יד מאוד מאוד קשה על המחבלים ועל סביבתם, זה מה שירתיע את המחבל הבא. למה? בעבר התעסקנו עם מחבלים מאורגנים על ידי חמאס. אז יכולנו להיאבק בחמאס, אבל פה כשאתה מדבר על בחור בן 21, פלסטיני מתוסכל שחברה שלו נפרדה ממנו, אז הוא אומר, אני איך להרוג יהודים, אם אני אמות לא נורא, אבל תראה, המשפחה שלי תקבל המון כסף, הבית שלהם לא יאריס, לא יגורשו, וצריך בעצם לעבור לגישה שתהפוך את זה מאוד לא כדאי, ואת זה עוד לא השכלנו לעשות, ולכן אני התעקשתי אתמול לעבור, התעקשתי במשך 6 שעות להעביר את חוק גירוש משפחות מחבלים, וזה עבר בוועד השרים, עכשיו צריך לחוקק את זה.
אנחנו שומעים דיווחים על ישיבת ממשלה סוערת אתמול, השרה שקד שוב דורשת להעביר לידך את תיק הביטחון, למרות שכבר הצבתם את האיום הזה עם האולטימטום, חזרת בך, שרי הליכוד הגיבו ככה בחריפות לדרישה החוזרת הזו שלכם, אתם עדיין שם? עדיין סוגיית תיק הביטחון, זה הנושא?
לא, מבחינתי אני לא מתעסק בזה יותר, אני מתעסק בלסייע להביא ביטחון, ולהציל חיים, פשוט להציל חיים. נהרג תינוק בבטן אמו למען השם. כרגע יש חייל שנאבק על חייו, שכן שלי ברעננה, נתנאל, ואפשר להתפלל פה למען בריאותו, בגלל שהמחבלים פשוט הפסיקו לפחד מאיתנו. הם יודעים שלא יקרה להם שום דבר משמעותי. וכל מה שאני מבקש ודורש, זה להקות בהם מאוד מאוד חזק, בהם ובסביבתם, אוי לרשע ואוי לשכנו, וכשנעשה את זה אני משוכנע שהיקף הפיגועים ירד, אחרת אנחנו נראה פה גל.
כשראש הממשלה התייחס לזה, אז הוא אמר שאזרחי ישראל לא רואים את כל התמונה, ויש הרבה נסתר, רב הנסתר על הגלוי. אתה חבר קבינט, ואולי אתה רואה את כל התמונה, או שגם עדיין לא כל התמונה הגדולה, והאם אתה מבין שיש דברים שהאזרחים לא יודעים?
אני בוודאי חשוף לתמונה הרחבה. יש מחלוקות, יש כאלה שחושבים שלא נכון לגרש משפחות מחבלים, שלא כל כך חשוב להרוס בתים, ויותר חשוב לדאוג למרקם חיים של הפלסטינים, וזה מה שיוריד את הטרור. אני חלוק על זה. יש לנו תפיסות שונות, וזה לגיטימי. אבל אני נלחם על התפיסה כפי שעשיתי, אגב, גם בצוק איתן, כשהבאתי לשולחן הקבינט את העובדה ש30 מנהרות חודרות לישראל, ואמרו, לא נורא, הם לא השתמשו, בסדר, נחיל את זה, והתעקשתי עד שהשמדנו את 30 המנהרות, והיום גם פותרים את הבעיה בצפון.
השאלה נשאלת, עם כל הביקורת הזו שאתה משמיע, האזרח שואל את עצמו אם יש פה תפיסת ביטחון למדינת ישראל, וההבנה היא שמי שאמון על ביטחון ישראל עושה את המקסימום שהוא יכול כדי להגן על ישראל, ושומעים אותך, חבר קבינט, אומר שזה לא מספיק, ואפשר לעשות אחרת, או צריך לעשות יותר דברים. יש מישהו שמזלזל בביטחון, כמו שאתה מדבר על המנהרות בצוק איתן, שאמרו, אז מה אם יש מנהרות? האם יש מישהו היום שאומר, אז מה אם יש טרור?
לא, לא, לא. בוא נעשה סדר. גם במנהרות, וגם עכשיו, זה לא שאנשים לא אכפת להם, אני לא יותר אכפת לי מאף אחד אחר מחיי ישראלים. זה עניין של תפיסה, מה נכון ומה לא נכון. אותם אלה שהתנגדו להשמדת המנהרות בצוק איתן, אמרו, זה לא כזה איום גדול, ואסור עכשיו לעורר את הדובים ולהגיע חלילה לאימות. תמיד יש סיבות, תפיסות שונות, זה לא ש... לי חיי אדם יותר קדושים ממישהו אחר. אני חושב שכל מי שבממשלה וכל מי שבסביבה אכפת לו מאוד.
טוב, זו באמת אמירה שחשוב לומר, כי כבר אנחנו מתבלבלים ברוב הביקורת הזו. האם מישהו חלילה מזלזל כאן בביטחון?
אני שמח ששאלת.
אתה מדבר על חוק גירוש מחבלים. נדמה שהמחבלים שיוצאים לבצע פיגועים עושים את זה על מנת להרג. לא מעניין אותם אם הבית שלהם יארס או לא יארס. אנחנו כבר כמה שנים סביב העניין הזה של הריסת בתים, לפעמים זה מצליח מהר, לפעמים לוקח שנה, שנתיים, אבל מחבל יוצא על מנת להרג, ונדמה ששום דבר לא יעצור אותו. האם אתה משוכנע שכל החוקים האלה בסוף נועדו כדי לבלום את הטרור, ואולי אנחנו מחפשים את בלימת הטרור במקום הלא נכון?
אני חלוק עליך לגמרי. אני חושב שמוכח שאותו מחבל כיום הוא זוכה בתהילה, והוא יודע שהוא מסדר בעצם, הוא דואג למשפחתו, בסדר, משפחתו מקבלת בזכות הפיגוע שלו קצבה לכל החיים של 10,000 שקלים ויותר, שזה מקביל ל-50,000 שקלים במונחי קנייה ישראלים. אז מאוד אכפת לו מהמשפחה, אבל הוא מוכן להקריב את עצמו. ברגע שהוא יבין שהמשפחה לא רק שהיא לא תתוגמל, אלא הוא יחריב את עתידם של הוריו, ריחיו, וכולם יהיו אומללים ברחוב בלי בית וזרוקים, זה לגמרי משנה את המשוואה, ממש מקצה לקצה. לכן, זה אולי הפעולה האפקטיבית ביותר למנוע מחבלי זאב בודד.
וגם החוק הזה, כמו חוק ההסדרה, קם ונופל הייעוץ המשפטי. היועץ המשפטי לממשלה אומר שחוק ההסדרה שאתם מקדמים עכשיו הוא לא חוקתי, וגם החוקים הללו של גירוש מחבלים, כל אלו יצטרכו לעבור את היועץ המשפטי לממשלה שמתנגד לחוקים האלה. אז האם מי שקובע פה את המדיניות, זה לא השרים, לא הממשלה, אלא בסוף היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו רואים את המאבק שמנהל את השרה שקד, לא תמיד בהצלחה מול הייעוץ המשפטי.
אנחנו לא קובלים, אנחנו מטפלים. לכן בוא נגיד משהו על חוקתי. מי שקובע מה חוקתי, ומי שקובע את חוקת מדינה, זו הכנסת. המערכת המשפט יכולה לפרש, ואם אנחנו מחוקקים משהו, ומחוקקים חוקי יסוד וכדומה, אנחנו קובעים מה חוקת ישראל, לא משפטנים במגדל השן, אין יכולים לפרש. אנחנו לא מחכים, לכן אנחנו מקדמים את החוק, לכן קידמנו גם את חוק מרקם החיים, ואנחנו פועלים. אגב, אמרו לי בזמנו גם בעניין חוק ההסדרה, זה לא יעבור, והנה זה עבר בקריאה שלישית, והמון תושבים ביהודה ושומרון, בזכות הדחיפה שהחוק הזה נתן, לא החוק עצמו, אלא העובדה שהוא הניע אנשים, המון אזרחים היום חיים במדינת ישראל בצורה טובה.
שר החינוך נפתלי בנט, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
עכשיו לעניין גירוש משפחות המחבלים, השר בנט אומר שמדובר בכלי משמעותי ודרמטי, שאולי הוא זה שיגרום למחבל, לפני יציאתו לפיגוע, לחשוב פעמיים על עתיד משפחתו. כיום הוא אומר אם מקבל את כספים, אבל אם הוא יבצע פיגוע והיא תגורש, אולי זה מה שיעצור בעדו. בעניין הזה שניים איתנו על קו הטלפון, עורך הדין איתמר בן גביר, שלום וערב טוב. מיד יהיה איתנו גם יריב אופנהיימר על הקו, שלום יריב, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מדובר בחוק שהיועץ המשפטי אומר שהוא לא חוקתי, אבל ראש הממשלה, שרים אחרים בקבינט אומרים שזה כלי יעיל. בסוף אבל מי שמנהל את החוקים במדינת ישראל, אומר כאן השר בנט, זאת הכנסת. היועץ המשפטי רק פרשן של חוקים. איך אתה רואה את הדברים?
במדינה שהיא לא דמוקרטית, הוא צודק. במדינה שהיא לא דמוקרטית, גם לא צריך את הכנסת. יש מנהיג יחיד, הוא קובע. הוא יכול להחליט שבא לו לגרש אותי ואותך מחוץ לארץ, כי אולי קרובים שלנו עשו משהו. אז הוא עושה את זה. מחר אולי נוריד נגדי ידיים של אנשים שנסו ועברו באור אדום, עושים סו במהלך נהיגה. זה גם ירתיע. יש גבול גם למה שמדינה יכולה לעשות נגד אזרחיה, ובוודאי נגד אנשים שהם אפילו לא אזרחיה. ולקחת אנשים שלא מואשמו בשום דבר, כי הם בסך הכל קרובי משפחה, הם לא אלה שעשו שום דבר למדינת ישראל, ולהניש אותם בעונש קולקטיבי של גירוש, זה דבר שמדינה דמוקרטית לא עושה. מדינה טוטליטרית, מדינה כמו צפון קוריאה, כן, אנחנו לא.
אוקיי, עורך דין איתמר בן גביר, אתה איתנו על הקו, שוב ערב טוב, מה שמענו קודם. גם כמשפטן אני שואל אותך, היועץ המשפטי אומר שהחוק הזה לא חוקתי, אבל הטענה הזו שהמשפחה לא אשמה, המחבל, אם נתפוס אותו צריך לעמוד לדין, לשבת מאסר עולם וכו', אבל מה אשמים ההורים שלו?
טוב, קודם כל אני רוצה להתייחס לטענות של יריב על מדינה לא דמוקרטית. אני בהחלט חושב שאנחנו מדינה לא דמוקרטית, כי במדינה לא דמוקרטית נותנים ל-15 אנשים שאף אחד לא בחר אותם ואף אחד לא נתן להם שום זכות ושום רשות לנהל את המדינה, והם קובעים חוקים והם פוסלים חוקים והם מאשרים והם לא מאשרים, ומצוין, החברים של יריב אופנהיימר השתלטו על מערכת המשפט וקדימה, הם מחליטים, הם מנהלים, אני ועוד מיליוני אזרחים יכולים להצביע בבחירות, לעלות, לרדת, מה זה משנה? מה זה דמוקרטיה? בסוף יש אהרון ברק? גמרנו. עכשיו אני חושב, חייב גם להגיד משפטית, כי משפטית יריב לא צודק, ויריב מכיר את הדוגמאות, והיו דוגמאות שבית המשפט העליון, שהוא לא כוסתי שלי, שהשופטים שם הם לא אנשי ימין, באו ואישרו גירוש של משפחות מחבלים. אז מה קורה כאן? בוודאי שנכון, תלמד את ההיסטוריה, בדגץ בהרכב של 9 שופטים, אישר גירוש של משפחות מחבלים לעזה, אבל מה? יש כאן יועץ משפטי שרוצה להתכנס, שרוצה בגץ הג'ורי, בגץ הג'ורי, מה קרה לך? תלמד את ההלכות יריב, אבל יש כאן יועץ משפטי שהוא רוצה להתחנף לשמאל, ופתאום הוא מתחיל, זה לא חוקתי. מה לא חוקתי? מה לא חוקתי? לגרש אנשים שאגב, לחלקם יש מעורבות ברורה.
רגע, איתמר. אומר יריב, רגע, יריב, אתה מסכים שאם יש קרוב משפחה של המחבל שיוכח שיש לו מעורבות בפיגוע, הוא אשם, צריך לעמוד לדין?
ברור.
אוקיי.
ולא רק שאני מסכים לזה, הרי זה גם מה שקורה. אנחנו יודעים שאם יש אנשים ששיתפו פעולה עם אותו מחבל והיו חלק מאותה פעולה טרור, אז בוודאי שהם עומדים לדין, על זה אין שאלה. השאלה פה, יש פה שתי שאלות שחשוב לחדד אותן. אחת, מה הגבולות במאבק, והגבולות כאן הם שאתה לא יכול לפגוע באנשים שלא עשו שום דבר, והדבר השני, איפה הבעיה? בן גביר ימשיך לספר לעצמו מעשיות שהפלסטינים תוקפים כי הם מרגישים שאין הרתעה, ורוב המחבלים נהרגים, יש הרתעה. הבעיה היא שהפלסטינים תוקפים כי הם לא רוצים לחיות תחת כיבוש, כי הם רוצים עצמאות, ובמקום להתמודד עם זה,
גם ב-1929, גם ב-1929, כשהם תפכו את הקהילה שלנו בחברון, גם אז היה כיבוש, וגם אז שהם רצחו ילדים וילדות, גם אז היה כיבוש. תפסיק.
לא יודעים, עוד כמה שנים תיקח את תרפס ותשתמש בתרפס, תגיד.
יריב, תבוא לבקר בחברון, אני כבר אמרתי לך את זה כמה פעמים. תראה שם אנשים שרוצים לרצוח אותך, כי אתה יהודי, כי אתה לא רק אותי, גם אותך, לא יעזור לך הדעות שלך, הם רוצים להרוג אותנו, הם רוצים לפגוע בנו.
כי אנחנו שולטים בהם, תיפרד מהם, אל תשלוט בהם.
יריב, את הסיפורים האלה שמענו בעזה, שלטנו בהם, סיפרת לנו, רגע, שנייה, תן לי לסיים משפט, מכרת לנו, בואו ניפרד מהם, בואו נצא מעזה, בואו נגיד להם שלום, יצאנו מעזה, מה קרה? מה קרה? אין כיבוש בעזה, איזה כיבוש יש בעזה? ולמרות זאת, הם רוצים לרצוח יהודים, וטילים, ועפיפונים, ולערוב, ולהתבחל יהוד, אז להפסיק לרמות את עצמנו. להפסיק לרמות את הציבור.
רגע, אז בואו ננהל כאן דיון.
מרמת הציבור.
יום אחד בעזה, במצור,
גם אתה היית מצטרף כנראה לארגוני הטרור, כי לא היית מוכן להמשיך שישלטו בך, לא היית מוכן שימשיכו לחנוק אותך, מה לעשות? זה בני אדם.
יריב, אני מודה שאני עכשיו בבולבל, כי כל הזמן סיפרת לנו שיש כיבוש, ושאם נצא מעזה, אז יהיה בסדר,
אבל אני אמרתי שצריך לשים מטור עליי,
אז מה קרה פתאום? אז מה קרה פתאום? אין כיבוש,
אני לא חושב, מכיוון שיש, הנה אני עונה לך, בעזה יש מצור. אני לא אמרתי שצריך לצאת מעזה ולשים מטור. אני לא אמרתי להפוך את עזה לכלא. אני לא אמרתי לבודד את עזה מהגדה.
אנחנו כל הזמן אשמים. אתה יודע דבר אחד...
לא כל הזמן אשמים. למה הנה עם מצרים עשו מה שרציתי?
החזרנו
שטחים. החזרנו שטחים למצרים ויש שלום.
אני מסכים איתך בדבר אחד. אני מסכים איתך בדבר אחד. אנחנו אשמים. כי הפכנו להיות הבדיחה של המזרח התיכון. אנחנו אשמים, כי כשפוגעים בנו,
חסר לך דם, חסר לך קצת הרוגים, ובצלם,
ותואר הנשק, ותואר ההוא, ותואר הזה, וכל המזרח התיכון מצחקק עלינו. אנחנו הפריירים של המזרח התיכון. אין מדינה בעולם, מדינה בעולם ש500 טילים יורים עליה,
אין מדינה בעולם שכובשת עם אחר.
מוחקת, משטחת את האויב שלה. הפכנו לליצנים בעיני עצמנו, אנחנו מודיעים להם הקש בגן.
אוקיי, איתמר בן גביר, אתה ככה באמת מדבר גם בטון גבוה וגם בלי הפסקה, מעת לעת אנחנו שומעים גם את האמירות של יריב, אבל בואו ננסה באמת להתמקד כאן בשתי הטיעונים המרכזיים, ובואו ננסה לענות עליהם בצורה עניינית, כי יש מאזינים ששואלים את עצמם, רגע, אולי הטענה הזו טענה הגיונית. אז שמענו את הטענה שלך, איתמר, על זה ששופטי בגץ לא נבחרים על ידי מיליוני האזרחים שבוחרים בכנסת, ומי ששולט בסוף זה בגץ ושלטון ובית המשפט. אוקיי, זה טענה אחת. אבל אומר לך יריב מנגד, הגם לשיטתך שבתי המשפט יבחרו על ידך, אתה תצביע בסוף לבית המשפט. בית המשפט קובע שמי שמעורב בפיגוע יענש, ומי שלא, לא יענש. לא משנה אם השופט הזה עם כיפה סרוגה, ימני, שמאלני, דתי או לא משנה, לא רלוונטי. על הטענה הזו, מה התשובה החוקית, המשפטית? עזוב רגע פוליטיקה.
אני אתן לך את התשובה המשפטית. כשבישיבת עוד יוסף חי, זרקו אבנים על חיילים, באה המשטרה ובאה הצבא, וסגרו את הישיבה. ואני זוכר את עצמנו, טוענים אגב גם בבית משפט, עונש קולקטיבי, מה עונש קולקטיבי, איך יכול להיות שסוגרים ישיבה שלמה בגלל מישהו אחד שזרק אבנים. ואמר בית המשפט, עם כל הכבוד, יש כאן שיקולים של הרתעה, וזה יותר חשוב. אז מה שמפעילים כלפי יהודים, מה שעושים כלפי יהודים, את אותה אמת מידה לפחות שיעשו כלפי ערבים. כשיש מחבל שרוצח, צריך לשלוח את כל המשפחה שלו. כן, כל המשפחה שלו, להעיף אותה מכאן.
טוב, תשמע, יש גבול גם לתצמה.
אוקיי, כן, כן יריב.
לסגור מוסד חינוכי שבו מטיפים לעבירות חוק, זה לא לגרש אנשים ומשפחות מהבית שלהם, לא רק מהבית שלהם, מהמקום, מהמדינה שלהם. הרי כאן אנחנו גם מגרשים אותם החוצה. זה לא פינוי התנחלויות שבו אתה לוקח אנשים ואתה אומר להם, המדינה מצטמצמת, אתם צריכים לעבור דירה. כאן זה לגרש מגבולות המדינה. ולכן אני אומר דבר פשוט, זה לא יעבור, זה לא יקרה, זאת הונאה, משקרים לציבור. הציבור צריך להבין, לא זה מה שימנע או לא ימנע טרור. מה שימנע או לא ימנע טרור זה כמה בן גבירים יש לנו. ככל שיהיו יותר בן גבירים, גם בצד השני יהיו יותר בן גבירים, ואז נמשיך את המלחמה המיותרת הזאת. זה פשוט מאוד, ככל שאנחנו נהיה קיצוניים יותר, גם בצד השני יהיו קיצוניים יותר. ככל שאנחנו נרצה להגיע למצב שאנחנו כבר לא שולטים בהם, שיש את המשמעות, אז גם הלהבות ירדו ויפחו.
זה פשוט מדהים, קודם כל זה היה הכיבוש, אחר כך המצור, עכשיו זה בן גביר.
נכון,
המצור זה סוג אחר של
כיבוש.
יריב, אולי פעם אחת, לפני שנחפש תירוצים, ובן גביר, וכיבוש, ומצור, אולי נסתכל, אולי נסתכל על האויב שלנו, ונבין שהוא רוצה למחוק אותנו, שההלכה שסב שונא ליעקב,
אמרו את זה גם על המצרים, אמרו את זה על הירדנים,
הם רוצים את המדינה הזאת להם, אולי פעם אחת נפנה מבט אליהם, פעם אחת,
בן גביר, ביום שיגמר הכיבוש ולא נשקוף בהם, אם יתקפו אותנו, נתקוף בחזרה.
השאלה מאיפה כיבוש? משייך מוניס לכיבוש ייגמר?
לא,
משייך
מוניס לכיבוש, אתה יודע למה? השכנים שלי הם אזרחים שווים, השכנים שלך, ערבים, תחת השפיטה שלך, הם לא אזרחים שווים.
אם יש כיבוש, ואין כיבוש, אבל אם יש כיבוש,
הוא מתחיל בשייך
מוניס, והוא מתחיל במשרדים של שלום עכשיו.
זה לא רציני.
בירושלים.
בן גביר, יש לי שאלה אליך, תעני לי.
הבתים הערבים שהשתלטתם עליהם. אל תספר לי על כיבוש. אני גר בחברון, אנחנו קנינו סבא של סבא של סבא שלי, קוראים לו אברהם אבינו. הוא קנה את מערת המכפלה בכסף מלא. אתה את שייך מוניס השתלטת עליה.
בן גביר, יש לי שאלה אחת. יש לי שאלה אחת.
תעשה דוגמה אישית.
יש לי שאלה אחת.
תיתן דוגמה אישית.
יש לי שאלה, נו.
כן.
למה אני יכול ללכת עכשיו ליפו פה כמה מטרים מהבית שלי, ואתה לא יכול ללכת כמה מטרים מהבית שלך ללב חברון? למה זה?
אתה רוצה ממני צחוק? אתה באמת צוחק עליי? אתה מספר לי שאתה הולך ביפו?
כי אני לא כובש אותם,
אתה יודע כמה תלונות אני מקבל מדי שבוע מיהודים ביפו שהולכים ברחוב?
בואי איתי ליפו, לא יקרה לך כלום. אני, עזוב אותי, אני מדבר איתך.
אתה צוחק עליי? על מי אתה צוחק?
אני, זה פייקוס, אבל חברים, אני פשוט הבטחתי למקום אחר, אני חייב לסיים.
יריב אופניים, עורך דין איתמר בן גביר, כנראה שזה לא יסתיים לעולם, אבל שמענו לפחות באמת טיעונים משני הצדדים, ואני מודה לשניכם, תודה רבה. הדעות ככה חלוקות, כמו שאתם שומעים לפחות, לגבי החוק הזה, אנחנו שומעים גם את היועץ המשפטי לממשלה, ומנגד שרי הממשלה שתומכים בחוק הזה, והוויכוח הזה כנראה הולך לאורך כל הדרך. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ונשוב.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
גם כשמאזינים לחדשות, טעים יותר עם טפו צ'יפס.
לשוק פתח תקווה, עקב הביקוש שם מטורף. המופע שהחיינו של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין חוזר לאולם שרת. זה קורה ביום רביעי הקרוב, ה-26 בדצמבר, בשעה 8 בערב. הכרטיסים נחטפים. מהרי לשריין, 052-968-6088. 052-968-6088.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
סמבוקול!
סמבובה!
סמבוקול!
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכז במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
אירוע מושלם זה לחם בשר בשר בני ברק. אירועים באווירה יוקרתית. תפריט חדש, עשיר ומגוון. אירועים מותאמים אישית עד 150 מוזמנים. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. ועכשיו במבצע, החל מ-119 שקלים למנה. האירועים והמסעדה בחשרות הרב מחפוד כל השנה. לחם בשר בגדלי בשר 3 בני ברק. חייגו 036-222-442. 036-222-442. 442.
16 שנים. 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים. רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו עשרות אלפי לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו, בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן אוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
רק היום ורק עד 12 בלילה, עשרות חופשות יוגרלו בחינם. מצטרפים עכשיו להגרלה של חיזקו על דירת דופלקס ענקית, ונכנסים חינם להגרלה על עשרות חופשות משפחתיות. חייגו עכשיו 03-517-5517, 03-517-5517.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי
בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים, ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים, כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר
ישיבת חזון עובדיה, שמרן מסר את נפשו עליה, פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים יעקב ריבלין ואבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב לכם.
אז גם סקר שמתפרסם אתמול, וקצת, איך נאמר, מטלטל את המערכת הפוליטית, אם באמת אפשר עדיין בימים הללו להישען במשהו על סקרים, אבל כל הפוליטיקאים יחסית מתייחסים אליו גם אם הם לא ממש אומרים את זה בכל, ויש תור ובואו קואליציוני, בואו נודה על האמת.
הייתי לא הייתי מגדיר איזה תור ובואו קואליציוני, אבל יש כאן באמת התופעה הזאת שהייתי קורא לתופעת הוואקום. יש בכל מערכת בחירות בישראל 20 מנדטים שלא יודעים מה הם עושים עם עצמם. הם תמיד יצפיעו למישהו חדש, למישהו מפתיע, למישהו שבא עם בצורה חדשה. וכל פעם זה כוכב תוכן אחר, כוכב תוכן אחר. פעם זה היה לנו יאיר לפיד, אחרי שכמו פאג הוא הגיע ל-11, אחרי פאג השקרמה התחילה שוב לעלות, אז הגיע לנו בני גנץ שמאפס מוחלט מגיע לאיזה 16 מנדטים.
יעקב, לא מאפס ממינוס, אם אנחנו מתייחסים לפרסומים הכלכליים על החברה שמסגרה, שהוא אמר, שהמינוס גדול מאוד, כן.
אם אני רוצה להגיד...
רק תאר לעצמך, אם זה היה איש ימין שהייתה מתפרסמת עליו הידיעה הזאת, הוא איך התקשורת הייתה חוגגת.
כן, אבל הוא עונה על צורך של הבוחר הישראלי למשהו חדש, ומה סוד הקסם שלו, בניגוד לאחרים שהכל, הוא כנראה קרה במשתי, ובקהלת, אני לא זוכר בדיוק לספר את הפסוק, גם אביל מחריש חכם יחשב. ולכן הוא סותם את הפה. אף אחד לא יודע בדיוק מה הדעות שלו, ימין, שמאל, כלכלה, מדיניות.
ומי הם 16 אנשים שיעמדו מאחוריו, אם הוא מקבל 16 מנדטים? זה גם כלא מעניין אף אחד. אתה בקיצור מחזיר אותנו למפלגה הנודדת, שבכל מערכת בחירות היא מונה בסביבות...
כל מערכת בחירות.
בכל מערכת בחירות, 10, 12 קולות של מפלגות טרנד.
מרכז נבוך, בוא נגיד ככה.
תמיד אבל אתה צריך להסתכל מאיפה הכוכב החדש לוקח את הקולות. עכשיו, הכוכב של מערכת הבחירות הקודמת היה משה כחלון, שראינו שהוא לוקח את הקולות שלו מיש עתיד. כשאתה מסתכל ומנתח את מפת המנדטים, אתה רואה שבני גנץ, אולי הוא היחיד היום במחנה השמאל מרכז, שמצליח לשים את היד על מנדטים של כחלון, שהיום אנחנו יכולים בוודאות לזהות אותו כחלק ממחנה הימין, אנחנו יודעים גם שפניו אחרי עידן נתניהו הם בחזרה לליכוד, וגם לקחת מנדט או שניים מהליכוד.
מהמחנה הציוני, אבל בעיקר, יורדת ל10 מנדטים בסקר הזה.
הוא גורם לגנביליזציה בתוך גוש השמאל, אבל הוא עדיין היחיד, ובמיוחד
גם 5-6 מנדטים מגוש הימין.
נכון, במיוחד אם כפי שציטטו בשמו, אני חושב שיוסי ורטר ציטט בשמו השבוע, שהוא אמר, אני אשמיע עמדות ימניות, ואני מזכיר לך שהביטחוניסט האחרון שהצליח לקחת קולות ממחנה הימין, ולתרגם את זה לראשות ממשלה, היה אהוד ברק, עם אותה שיטה, ולפניו יצחק רבין.
יצחק רבין,
ואני, כן. כן, זה מצד אחד. מצד שני, אם באמת בני גנץ לא יחברו עליו אחרים, והוא ירוץ ברשימה שהיא תקבל 10+, ואז יהיו הרבה רשימות של 10+, וליכוד אחד גדול של 30 מנדטים, אז גם זה בסופו של דבר ישחק לידי נתניהו, שהוא יוכל לתפור באחד מהם, בלפיד, או בגנץ, או בעבודה של גבאי, ולהכניס אותם לקואליציה, אולי גם על חשבונו של נפתלי בנט. לכן אנחנו גם רואים את הכאוס בתוך הימין, כולם מכוונים כבר ליום שאחרי הבחירות, ולכן אנחנו בעצם מערכת הבחירות התחילה. היא התחילה, היא מתקיימת, רק מועד הבחירות הרשמי טרם נקבע.
אני רוצה להוסיף הסתייגות אחת, חשובה מאוד, אבי. אתה אמרת שהמערכת הפוליטית מתכוננת, מערכת הבחירות, כולם חוץ מהמפלגות החרדיות. הן לא מתכוננות לבחירות, הן לא מטפלות בשום נושא, כי עדיין נמצאות בבחירות המוניציפליות.
לא, הם עוד עסוק, הם עוד בתוך מערכת הבחירות המוניציפליות.
הם גם במערכת הבחירות, אבל הנושאים המרכזיים שחשובים לנו לא מטפלים, הם לא מטפלים בשום דבר, ואתה יודע, כל יום שני שאנחנו עולים אצלך, ואנחנו מדברים על חוק הגיוס, אז בואו נזכיר אותו בכמה משפטים גם היום. יש כעת הזדמנות פז להעביר את חוק הגיוס הזה, כי הקואליציה זקוקה ל-61 קולות כדי להעביר את חוק גדעון סער, שהוא בנפשו ובדמו של נתניהו, על זה הוא שם את כל מהוויה, ואני שואל חברי הכנסת, כדי רגע שוחחתי במסדרון, כי אני חברי הכנסת גפני, אומר לי, מה השאלה? בוודאי שנתמוך בחוק גדעון סער. לא טרחתי אפילו לשאול אותו מה עם חוק הגיוס, כי התשובה תהיה, כמו שאמר אתמול, בכינוס דגל התורה, ביד בנימין, יש דברים שלא מדברים עליהם.
טוב, גם נתניהו נערך לבחירות.
חברי הכנסת החרדים, אנחנו צריכים לומר להם, אנחנו רואים איך שסמוטריץ', החבר כנסת הצעיר הזה, שחבל אגב שאין גם ביהדות התורה כאלו, בשס אנחנו רואים שנכנסו חבר הצעירים ומאוד מצליחים, מזרימים דם חדש, אבל תראה איך סמוטריץ' הזה, באמת במשהו שבתובנה שהוא הבין שמה שחשוב לביבי זה חוק גדעון סער, הצליח לרוץ קדימה ולהביא איזושהי בשורה לצעירים ביהודה ושומרון. אנחנו רואים שהצבא באמת נוקט בפעולות בגלל האולטימטום הזה של סמוטריץ', שבאמת בניגוד לבנט הוא לא בא בשביל תפקיד, אלא הוא אומר אני רוצה סכין בשטח, ותראה איך הוא מסעיר את כל המערכת הפוליטית. באותה מידה צריך להגיד גם לחברי הכנסת החרדים, למה אתם לא מתנים את העברת חוק הגיוס בתמיכה בחוק גדעון סער, אולי זה מה שחייב לקדם. או בקיצור, בוא נאמר להם בשידור הזה, תהיו סמוטריצ'ים.
טוב, כן, נתניהו נערך לבחירות בין היתר בחוק הזה, חוק גדעון סער, נספר למאזינים שזה חוק שמשנה את הכללים שבהם נשיא המדינה מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, לא על אחד מחברי הכנסת של המפלגה הגדולה, אלא על ראש המפלגה, כלומר גם אם ראש הממשלה אחרי הבחירות יושב ראש הליכוד ויצטרך להתפטר בגלל חקירות כאלו ואחרות, לא יוכל נשיא המדינה להטיל את זה על אחד מחברי הליכוד האחרים.
לחוק הזה אפשר לומר בצור חוק תמות נפשיים פלישתיים. נתניהו מסרדל אליו את הליכוד, אומר אתם תלכו איתי עד הסוף, גם כשיוגש נגדי כתב אישום וגם שאני אהיה בדרך למעשיהו, אתם תעבירו חוקים כדי שאני אוכל לנהל משם את המדינה. ולמה? כי אם אני לא אוכל לנהל את המדינה, אז הנשיא לא יפנה לאחד מכם ויטיל עליו את הרכבת הממשלה, הוא יפנה למפלגות אחרות. תראה, זה חוק מרושע, אבל אני לא רואה אותו ממש עובר בכנסת, יש הרבה מכשולים, הרבה לחצים. כל 61, כל
חק ומלך. כן. אבל דווקא לפני הבחירות, שים לב מה קורה, מציפים את יוקר המחיה, שזה באמת, גם ההפגנות וגם הכותרות סביב העניין הזה, יכולות אולי ברגע האחרון לשנות כאן את השיח של ערב הבחירות הקרוב, משהו שנתניהו לא אוהב, וכחלון בכלל. ומנגד, כשאנחנו רואים את השר בנט, גם כאן, בכל מקום, מדבר על טרור וטרור וביטחון וביטחון, במטרה עוד קצת לנסות לבדל את עצמו מהליכוד, יש כאן כמה נקודות שנתניהו יצטרך לסגור, כמה פינות, גם ביטחוניות, להחזיר את העובדה לכך שהוא מר ביטחון, וגם כלכליות, כי בסוף מישהו יכול לקחת לו כמה מנדטים על הגל הזה.
אני מזכיר לך שהבחירות הקודמות היו אחרי המבצע בעזה, שגם הוא לא הסתיים בחיתו, ואני לא חושב שיש אלטרנטיבה במחנה הימין לנתניהו, ומי שמדבר גם עם האנשי הימין רואה שבנט חטף מכה קשה מאוד מהאיום שלו, שהוא חזר בכל איך שהוא נתפס בפעם הראשונה שנתניהו לא מצמץ ובנט התקפל. תשמע, פיגועים על הצירים ביהודה ושומרון זה משהו שאתה אולי לא יכול למנוע. בואו נדבר על זה גלויות. אני נוסע לפעמים למשפחה בקרני שומרון. אתה לא יכול להימנע כשחולפים לידך רכבים פלסטינאים והכל מתערבב זה בזה. אז בסוף אתה באמת יכול להפעיל מה שנקרא, ראיתי שיש ביהודה ושומרון זמני כניסת השבק, אז נכנסים ומנסים על כל פיגוע כזה שקורה, יש עוד 100 שמסוכדים, ובסוף זה באמת סייעתא דשמיא, כי כל הזמן יש ניסיונות, ובסוף באמת אתה צריך הרבה רחמי שמיים כדי לעצור את הפיגועים האלו, זה ברמה, בזירה הביטחונית, בזירה הכלכלית, אתה לא רואה את ההפגנות האלה מתרוממות, ראינו איזה מקלחת של צוננים, לפיד חטף, כשהוא באמת רץ עם היפוד הזוהר הזה הצהוב, לא רואים את הציבור יוצא לרחוב. זה לא נראה משהו שיאיים על השלטון הבא של נתניהו. נראה שהוא צועד, יעקב, תקן אותי אם אני טועה, שהוא צועד די בביטחה.
לא, אני לא יכול להגיד בזה, כי גם בקדנציה הקודמת הוא הגיע לקואליציה כיסוד של 61, רק כי הוא ברגע האחרון הצליח להביא עוד מנדט אחד או שתיים מ-160, היינו היום מדברים אחרת. אני אומר שנתניהו פגיע גם בתחום הביטחוני וגם בכלכלי. אז נכון שהאפגנות לא התרוממו והכל, אבל הציבור פתאום רואה שבמשך 3 שנים האכילו אותו בכלכלת בחירות, ושותפים לזה גם ביבי וגם כחלון. לא
אילו. כלומר שברגע האמת כל הקרקע הזו מתמוטטת, ואם זה יימשך ומישהו יעשה כאן גל אמיתי על הסיפור הכלכלי וזה יוביל עד הבחירות... אפילו בלי גל
אמיתי, מספיק לאבד 2 מנדטים הזה לכל התמונה
המשתנה. כן, כן, על זה המדובר.
אני מזכיר לך יעקב שבפעם קודמת היו עוד כמעט 4 מנדטים שעבדו בגלל ריצה נפרדת של אלי שי. מעניין באמת אם זה יקרה גם הפעם.
יעקב ריבלין ואבי בלום, נסתפק בדברים הללו. אני מודה לשניכם. תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם אלוף במילואים יעקב עמידרור. שלום וערב טוב, אדוני.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. לשעבר ראש המל"ל, אנחנו עדים בשבוע האחרון לוויכוח שמתנהל בתקשורת בין שרים, חברי קבינט, מה הדרך הנכונה להילחם בטרור. יש שרים שטוענים שצריך לעשות הרבה יותר, והמדיניות היא רופסת, ואנחנו לא נלחמים מספיק בחמאס. ומצד שני יש יותר מתונים שאומרים שיש תמונה כללית, ואנחנו רואים, צריכים לראות את כל התמונה, ואי אפשר לדבר בהתלהמות. ואני שואל אותך כאיש מקצוע שהיה שם הרבה מאוד שנים מאחורי שולחן קבלת ההחלטות, האם מדובר כאן באמת על פוליטיקה, על בחירות, על אמירות ריקות מתוכן, או שיש כאן באמת לשני הצדדים סיבות אמיתיות במה להיאחז?
אני לא יודע, אני לא פרשן של הפוליטיקאים, אני מדבר רק על החלק המקצועי.
אוקיי.
זהו שבתחום שמדובר עליו יש 3 היבטים. אחד, האם זה משפיע? ואם זה לא משפיע, אז זה מיותר. אנחנו הרי לא פה בשביל נקמות. אז זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, נגיד שזה משפיע. כי אם זה לא משפיע, אז אפשר להפסיק את הדיון, זה פשוט מיותר. נאמר שזה משפיע. עכשיו צריך לשאול שאלה, מה המשמעות בשטח של כזה דבר? קרי, האם זה ייצור בשטח יותר מתיחות, פחות מתיחות, יביא יותר אנשים להיכנס לתוך מעגל הטרור? צריך לזכור, זה כמעט תמימות קדושה לחשוב שהפלסטינים אוהבים אותנו. הפלסטינים שונאים אותנו, כי הם חושבים שאנחנו כובש. והמטרה שלנו זה שגם אלה ששונאים אותנו לטרור לא יעברו. ימשיכו לשנוא אותנו, זה אנחנו מבינים שאת זה אנחנו לא נוכל לשנות. והמטרה שלנו היא שגם אלה ששונאים לא יתחילו את הטרור. ואז צריך לשאול, עם מה שאנחנו עושים, איך הוא משפיע על השטח.
אוקיי.
Okay. ואם הוא משפיע על השטח לטובה או לרעה, או לא משפיע בכלל על השטח. והדבר השלישי שצריך לשאול, זה נאמר שזה לא משפיע לרעה על השטח. כי אם זה משפיע לרעה, אז בטח לא נעשה את זה. אבל נאמר שזה לא משפיע לשטח, על השטח לרעה, ואז אנחנו צריכים לשאול שאלות יותר רחבות. למשל, מה זה עושה למעמדנו בעולם? מה זה עושה ליכולת של מדינת ישראל להגן על עצמה בבית הדין הבינלאומי? מה זה עושה לחברה שלנו כחברה?
ופה כל השאלות, דמוקרטיה, לא דמוקרטיה.
לא שייך לדמוקרטיה, אנחנו לא רוצים להפוך להיות חברה שבה, בטח גם אתה לא רוצה להיות חברה שבה, בגלל שמישהו מאיזה כפר הרג יהודי, אז אתה תרוג את כל תושבי הכפר. זה נראה לך מוגזם, לא?
כן, ברור, ברור.
לא ברור, כי יש אנשים שאומרים, לא, בוא נראה להם שגם אנחנו יכולים. אז זה כל שאלה של מידה, והמידה הזאת קשורה גם למעמדנו הבינלאומי, וגם למעמדנו הפנימי, מה אנחנו רוצים מעצמנו.
אבל כדי לענות על
הדיון הזה, הדיון הזה צריך להתקיים לכן בשלוש רמות. קודם כל אנשי המקצוע, בעיקר שבק, אבל גם אנשי הצבא בשטח צריכים לומר, תראו, על פי ניסיוננו והבדיקות שאנחנו עשינו, משפיע או לא משפיע. למשל, הרוב לוודאי שהרס בתים, ההשפעה שלו היא בחוג מאוד מצומצם ודל, אם בכלל. גירוש של המשפחה בתוך יהודה ושומרון, כנראה שההשפעה שלה היא לא גדולה. וכן הלאה וכן הלאה, צריך לשאול. למשל, אפשר לומר, מניעת עבודה מכמות גדולה של אנשים בגלל שמישהו בקרבתם ביצע פיגוע, מזיקה. כי אז יותר אנשים אין להם עבודה, אין להם מה להפסיד, אין להם מה לעשות. והתוצאה היא יותר גרועה. תראו, מכל הטרור הזה שהיה, מכל הרעשים והדם שנשפח, והגועל נפש שאנחנו מרגישים כלפי הטרור הזה, והרצח הנוראי של עובר במאי אמו, צריך בסוף להסתכל על זה ולראות מה הפרופורציה הנכונה, בכמה מדובר. אם הם מסתכלים במשך השנים, הטרור הזה התחיל ב-2015, עם למעלה מ-40 הרוגים בשנה, במשך כ-3 חודשים.
בשנה החולפת, 2017, היו, אם אני לא טועה, 17 הרוגים, והשנה יש עוד פחות, נכון שהשנה עוד לא נגמרה. ולכן, בכל דבר צריך להיות בפרופורציה למצב, אי אפשר להשתולל רק כי היה לנו שבוע נוראי, באמת נוראי, מלא דם, וצריך לשאול האם אנחנו לא נזיק בזה שנשתולל לשבועות הבאים. ולכן זה יותר מורכב מאשר רמת הוויכוח שמתנהלת. אין איזה זבנג וגמרנו.
כן, גם עכשיו, האמת
יש
היא
אנשים, ש... יש אנשים שמנסים לקדם את האמונה הפוליטית שלהם דרך זה.
כן.
הם אומרים,
הרי בלי להבין הרבה...
לאשר בינוי וכיוצא בזה, זה דבר נכון או לא נכון, בלי קשר לטרור.
כן.
אבל אם מישהו חושב שזה יעצור את הטרור, אני חושב שזאת...
אמירה מוגזמת.
הערכה שאין לה בסיס במציאות כנראה.
כן, צריך לזכור שבסוף, גם אם לוקח את כל שלושת הדברים שאתה אומר כאן, שצריך לבחון לפני צעד שכזה, בסוף עד שלא מנסים, מאוד קשה לדעת, כי אין ניסיון לסיטואציות דומות מעבר, לא גורשו כאן משפחות מיהודה ושומרון לעזה, או בתוך יהודה ושומרון, ודבר שני, האם באמת אנחנו מסתכלים על נתונים של הרוגים, כמו שאתה מונה כמה הרוגים היו כאן בשלוש שנים האחרונות, או שמסתכלים על טרור כטרור, כי עכשיו כשאנחנו מדברים, יש ידועי אבנים בכל מיני מקומות, ובקבוקי תבירה.
לא,
תבירה...
אז אפשר לתראה, אז בוא, שתי שאלות שונות. הראשונה, אין עליה כנראה תשובה, כי לעולם לא תהיה לך קבוצת ביקורת, נגיד שתגרש ולא יהיה שינוי, אז מה תאמר שזה לא משפיע? אמרו לך, לא, אם לא היית מגרש היה יותר. נאמר שתגרש ויהיה פחות, אז יאמרו לך, זה לא הוכחה לשום דבר, זה בגלל ההצלחה של השבק. לכן, אין דרך, כי אין לך קבוצת ביקורת, ולכן צריך לדבר עם אנשי המקצוע, שהם מהבנת החברה והשיחה עם האנשים, ובחלק מהמקרים בטח גם תחקרו את המחבלים שנחלצו בחיים, יכולים אולי לתת תמונה יותר טובה, ולכן זה תמיד יישאר בגדר השערה. לגבי השאלה ה... לגבי השאלה היותר רחבה, תשמע, זה כבר עניין של גישה פוליטית, כל אחד, בהסתכלות שלו על, על החיים, על ה...
לא,
על
אבל במערכת הביטחון, כלומר, אנשי המקצוע, האם הם, כלי העבודה שלהם זה מספר הרוגים?
ללא ספק שאם מספר הרוגים היה אפס, אז אנשי המקצוע היו מרגישים מאוד 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 טוב. אבל אתה צודק שבסוף זה לא יכול להיות קנה המידה היחידי. למשל צריך לנסות ולבדוק כמה
אנשים מעורבים בטרור, האם מדובר בחוליה קטנה, באלפי טרוריסטים.
שנייה, כמה אנשים מעורבים בטרור זה אחת השאלות, כמה אנשים יוזמים טרור ואנחנו מצליחים לפורר את היוזמה הזאת עוד לפני שהיא יוצאת לפועל. תראה, על פי מה שהתפרסם בעיתונות ואני לא בקיא מעבר לזה, אז לפחות בחלק מהמקרים זו אותה חוליה, אותם על ידי כנראה זיהוי כלי הנשק שהוא דומה, או זה. אז אני לא יודע לענות על השאלה שאתה עכשיו
okay.
העלית, אבל אין ספק שמספר ההרוגים הוא לא קנה המידה היחיד, אבל הוא קנה מידה מאוד מאוד חשוב, כי תודה גם אתה, לו היה מספר ההרוגים...
ברור, אפס, שאין הרוגים, אנחנו מתייחסים כאילו אין טרור.
לא כאילו אין טרור, אנחנו מתייחסים לטרור ברמה שונה של, okay. של חומרה. אנחנו לא אומרים אין טרור, אנחנו אומרים יש. קודם כל גם פצועים זה דבר גרוע,
בוודאי.
אבל מספר הנפגעים הוא בוודאי... אחד הפקטורים. האם זה הפקטור היחיד? אני מסכים איתך מאוד שלא.
יעקב ועמדרור, אלוף במילואים, ראש המל"ל לשעבר.
גם בזה דרך אגב, אם אתה מסתכל על שלוש השנים האחרונות, ואני מזכיר לך, זה התחיל לפני שלוש שנים, אם אני לא יודע, באוקטובר 2015.
ראש השנה הזה שם, תקופת החגים.
ראש השנה ברצח הזוג, לזכרונם לברכה. הגדה לא עלתה בלהבות. זה לא, המחבלים נכשלו במשימה האסטרטגית שלהם, הם הרגו יהודים, הם הרגו להערכתי קרוב ל-100 יהודים, אבל הם נכשלו במשימה האסטרטגית שלהם, הגדה לא עלתה בלהבות,
בהחלט.
מדינת לא עלתה בלהבות.
ושרואים את כל התמונה, אז באמת הדברים מתבהרים ונראים אחרת, ואני מודה לך כאן על הדברים, האלוף במילואים יעקב עמידרור.
דבר אחד אסור לקבל החלטה, בגלל שאדם חם והלב רותח. כשאדם חם הלב צריך להיות רותח, אבל אז לא צריך לקבל החלטות.
הכל ביישוב הדת. אכן, תודה רבה על הדברים.
בבקשה.
ערב טוב. ראש המל"ל לשעבר, פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, זה שוב ישי לפידות.
זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות, כוכבית 5751, ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה עם אישור ממשרד המשפטים ואישור ממשטרת ישראל, ולהרוויח מעבודה מכובדת. התקשר עכשיו, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
בואו נדבר רגע על מענק עבודה. אם זה עובד למוכרת בחנות הבגדים, וזה עובד לנהג הטרקטור באתר הבנייה, וזה עובד לבחור בבית המלאכה, שווה שתבדקו. אולי זה יעבוד גם לכם. בעקבות שינויי חקיקה, הורחב מעגל הזכאים למענק עבודה, ולמעשה יותר ויותר אנשים זכאים לו. בדיקה פשוטה ומהירה במרשתת תגלה אם גם אתם זכאים למענק. בדקו באתר רשות המיסים.
אתם יודעים, יש חוכמת ההמונים, ולנו הישראלים יש חוכמת המזומנים. חוכמה שעולה לכולנו ביוקר. אם משלמים במזומן סכום העולה על המותר בחוק, זו רבותיי עבירה.
בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש הקובע. אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים, ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים. עברתם על חוק המזומן? שילמתם ביוקר. רשות המיסים.
אל הנער הזה הספללתי.
אלפי ילדים פונים עליכם. גם אנחנו רוצים לזכות ללמוד תורה בחינוך תורני ולהתקרב לאבינו שבשמיים, אבל אין מי שידאג לנו. מאזינים יקרים, זה תלוי בכם. אם תהיה לילד הסעה שתיקח אותו יום יום ממקום מגוריו המרוחק לבית הספר ששם לומדים תורה או לא, אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו לברכת גדולי ישראל בעזרת השם, שילדיכם יצליחו בלימודים ותרבו מהם נחת. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים, ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים, כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 26-75, כוכבית 26-75.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
שלוש בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש אל מכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תלחום, זה סבתא אזולאי.
סבתא, איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו 0-7-2-2-7-9-6-6-6-6.
שלום מוישי, איך היה בבית הספר?
היה טיוב.
ואיך עברה הפסקה?
עברה טיוב.
ובגינה גם היה טיוב?
ממש טיוב.
חדש, יופלה טיוב. יוגורט עם פירות במרקם חלק שכיף לאכול על הדרך, בהפסקה, בדרך לחבר או בגינה. למאדרים יש תנובה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
ולסיום, אולי הנקודה שצריך לזכור, משהו שקצת ככה נאבד או נעלם לו בין בליל הדיווחים על מצב הטרור, יהודה ושומרון, המנהרות של החיזבאללה בצפון, וכמו שאמר ראש הממשלה, צריך לראות את התמונה הגדולה, והתמונה הגדולה היא שאנחנו מוקפים באויבים מכל עבר, החיזבאללה ואיראן וכל המיליציות שיש ביהודה ושומרון ורצועת עזה והחמאס, גם גדודים של אל-קאידה בסיני, טילים ארוכי טווח, אנחנו בכל זאת שורדים בו. זאת התמונה הגדולה שאנחנו צריכים בסוף לזכור, שאנחנו למרות ההרוגים והטרור והמקרים הכואבים והקשים, עדיין נמצאים פה באיזושהי מציאות ניסית שלא כל כך תלויה רק בשבק או בצהל, אלא בגורם משמעותי יותר. אם השם לא ישמור עיר שהפשקת שומר, צריך לזכור גם את הנקודה הזו שמדברים כל מומחי הצבא למיניהם. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות עם שעה נוספת של המהדורה המרכזית, יחד עם הצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי יורי כהן, כאן אבי ממרן, נשארו איתנו, ערב טוב לכם.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.